שלום וברכה. אנחנו נדבר היום על כמה עקרונות של לימוד תורה שבעל פה. ונתחיל מזה שחז"ל היו בדילמה מאוד מאוד גדולה במשך הרבה שנים. דילמה הייתה איך להעביר עומק של התורה לדורות הבאים. מה הבעיה? למה שלא להעביר לדורות הבאים עומק? כי הם ידעו שיש בתורה כזה רובד, כאלה מעמקים, שאם אנשים ידעו אותם, זה יזיק להם. כמו שזה היה עם ארבעה שנכנסו לפרדס. אנחנו רואים שהם ניזוקו. ויש עוד, זה לא רק המקרים הללו שזה פגע בהם. זה יכול להיות עוד מצבים כאלה, שמה שאתה לומד בתורה, אם אתה מבין את העומק של התורה, זה יכול לפגוע בך. אז צריכים להסתיר את זה, לא לגלות. אבל מצד שני, אם אתה לא מגלה, אז מה יקרה? אז התורה, העומק של תורה, יישכח. לכן, הם חיפשו דרכים איך להגיד דברים עמוקים, גדולים, ככה שזה לא יזיק. והם מצאו שני אפשרויות, שתי דרכים, בגדול. יהיו כמה, אבל בגדול שתיים. דרך אחד, זה מה שאנחנו קוראים לזה תורת הנסתר. סודות התורה. כל לימוד קבלה, קוראים לזה לימוד הפנימיות של התורה, הסתירו אותו ככה שאדם שהוא לא קיבל כלים איך להבין נכון, הוא לא יבין כלום. עיקרון ידוע אומר שאומר שהסודות התורה לא ניתן להעביר אחד עם השני. זה משהו שכמו שגמרא אומרת במסכת חגיגה, זה רומזים לאדם והוא מבין מדעתו, אז ככה הוא לומד את זה. זה המעשה מרכבה. רומזים לו והוא בעצמו מבין. ואם הוא לא מבין, אז לא, הוא לא קולט. למה זה כך? הם אמרו, יש ביטוי כזה בין לומדי חן, זה נקרא לומדי חן. מה זה לומדי חן? חן זה ראשי תיבות, מה? חוכמת הנסתר. כן. אבל אני בכוונה שאלתי אתכם, מה זה ראשי תיבות? כי אתם מבינים, אתה אומר פה משהו ברובד מסוים, לומדי חן, אתם מבינים, טוב, לומדי חן, כן, משהו, לומדים איזשהו חן ויופי, ושקר החן והבל היופי. אבל מי שיודע שחן זה ראשי תיבות של חוכמת הנסתר, אז הוא מבין משהו מעבר למה שאמרתי לו. זה נקרא הוא מבין משהו מעבר. אז הם אומרים, לומדי חן, יש כזה ביטוי אצלה, אומרים, מי שיודע, לא מדבר. ומי שמדבר, הוא לא יודע. יש משהו שלא ניתן להסביר. ואתה קולט את זה, פשוט מבין. אז חלק דברים הצפינו, וזה לימוד קבלה, וחלק, זהו, עכשיו, למה לא הכל לעשות לימוד קבלה? זה בגלל שמה שאנחנו יודעים ברובד של תורת הנסתר וקבלה, זה כעיקרון נועד ליחידי סגולה, לאנשים בודדים. ובית המדרש, זאת אומרת, פיתוח של תורה, דורש שיש המון אנשים שהם דנים, שהם עוסקים בזה, שלומדים, כן, כמו שאומרים, אלף נכנסים למקרא, ומאה מגיעים למשנה, עשרה לגמרא, ורק אחת יוצא להוראה. כן, זאת אומרת, יש מתוך 1,001 יוצא תלמיד חכם באמת. זאת אומרת, פה 999 אנשים שהם עוסקים בזה, שאחד בסופו של דבר יצא. זאת אומרת, זה צריכים פה המון, יש שיעורים שמלמדים שם בישיבות, כמו מיר, כמו זה, מלמדים שם בבת אחת, יש שיעור שם לאלפי תלמידים. זאת אומרת, יש המון מוחות יושבים ודנים באיזושהי שאלה, וככה הגמרא מתפתחת. אבל אם זה מאחד לאחד, אז כמה אנשים כבר יכולים ללמוד? ולכן באמת תראו שלימוד קבלה הוא הולך ומצטמצם. יש הרבה אנשים שמדברים על הקבלה, בקבלה לעם, מה שנקרא. אבל מבחינת הידע, באמת, באמת, זה יחידי סגולה. וזה מצטמק. כן, נכון. אז בכל ישיבה נמצאים שם פלוס מינוס כמה עשרות בודדות, וחלק מהישיבות שזה הם קוראים גמרא, קוראים זוהר, בלי להבין שום דבר מה שכתוב. זה עיקרון. פשוט קוראים. וישנם מעט שאלה שהם באמת לומדים לעומק. וזהו, זה עיקרון אחד. יש עיקרון שני, שבו הלכו רוב לומדי גמרא. וזה דבר שהם פיתחו יכולת לדבר בצורה רב-מימדית. הם אומרים איזשהו רעיון, איזשהו עיקרון מסוים, ואדם פשוט לומד ממנו רובד אחד, ומי שיותר עמוק יבין מזה רובד יותר גדול ועוד יותר, וכמה שאדם ברובד יותר גדול, הוא ככה יוכל ללכת יותר ויותר להבין. זה לימוד רב-מימדי. כן? צורת הדיבור רב-מימדית. שהם אומרים דבר אחד, ואתה מבין, וכל אחד קולט על פי רמה שלו. כמו שהם קוראים לזה, ליפום דרגי דלי. כל אחד לפי דרגה שלו. אז למשל, תן לכם דוגמה. למשל, אנחנו רואים בתורה, כתוב, אם אתם זוכרים שם, כשיעקב אבינו חוזר מפדן ארם, חוזר לארץ ישראל, אז הוא שולח לעשיו איגרת. ובאיגרת הוא כותב, אם לבן גרתי וחרדת, ויהיה לי שור וחמור ועבד ושפחה וכו', כן? אז כשאנחנו מסתכלים בצורה פשוטה, אז אנחנו מבינים, כן, הוא אמר לו, קניתי שם, יש לי שם רכוש, עבדים, עבד, שפחה, פסום, הבנתי, יופי. אבל אם אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות? באמת, אחים שהם נפרדו בצורה כל כך, בנסיבות מאוד טרגיות, מאוד לא פשוטות, הוא גנב ממנו ברכות, כמו שהוא כתב, במרמה לקח ממנו, וזה חושב אולי להרוג אותו, וכל זה, הם לא יתראו 22 שנה. ועכשיו, עכשיו זה מפגש הראשון ביניהם, הוא שולח לו האות הראשונה, ומה הוא כותב שם? אני קניתי שור וחמור. תבינים, כאילו, גרתי בקליפורניה וקניתי שם טוסטוס וג'ינס. נו, אוקיי, מוזר. לא, לא, לא יעלה על הדעת. אז ברור שמשהו מסתתר שם. אז ננסה לפענח. אז מה זה שור? אז כולם יודעים, שור זה בעל חיים כזה, זה כן, בעל של פרה. מו, עושה מו, מבינים, שור. אבל מי שלומד גמרא יודע ששור זה אחת מארבעת אבות נזיקין. זאת אומרת, זה שם מופשט. הוא לא דף קשור, אלא זה ריחוש שלך, שאחריות עליו עליך, ויש לו, יש לו חיות בתוך ה... זאת אומרת, שור זה יכול להיות תרניגולת, חתולה ועוד דברים אחרים. שזה שם כללי, זה לא שור. כן, זאת אומרת, אנחנו יצאנו ממושג שור. יפה. מבינים שזה אחד מארבעת אבות נזיקים. מי שמבין זה קצת יותר, הולך לרובד יותר עמוק, אז הוא מבין שהשור, מושג שור, זה מלאך. כמו שאנחנו רואים במרכבה של יחזקאל, ששם אחד מהמלאכים זה שור. עכשיו זה כבר אין שום קשר למושג בעל חיים, ושהוא ריחוש שלך, ושהוא עושה מו, זהו, כבר אין, זה משהו אחר לגמרי. זה כבר כוח, כמו שרב קוק מסביר, זה כוח העבודה, מופשט. זה כמו שארבעת המלאכים שם היו, זה אריה, הוא מלך החיות, נשר הוא מלך הציפורים, עופות, ושור הוא מלך של בהמות. זה כוח, זה אידאה, אידאה של שור, שהוא מדבר על, על זה שאתה רוצה לשנות את העולם, אתה רוצה, הוא כוח שמשנה מציאות. איך הוא משנה מציאות? כמו ששור משנה את השדה, שהוא חורש אותו, שהוא זה, אז העוצמה הזאת, העוצמה, שאנחנו קוראים לזה בשם שור. יש מדרגה עוד יותר עליונה מזה, ממושג שור. מה זה מדרגה יותר גבוהה? זה משהו שבכלל לא קשור בכלל לשום בעל חיים, אלא זה מילה בעברית. שור, אפשר לקרוא לזה כמו שור, כמו לראות, האבטה, הסתכלות. זה בעצם מדובר פה על השקפת עולם. כמו שאומר שם בלעם, אתם זוכרים, אשורנו ואינו קרוב. אשור, אני... שור זה לראות. אומר על זה רבי אלימלך מליז'נסק, אצלכם זה מקור מספר אחת, אומר ככה. וזהו, ויהי לי שור וחמור, דהיינו, שבא לי המדרגה הזאת ממעלה שנתן להשם יתברך, דה שור הוא לשון הסתכלות וראייה. דה אחר שהצדיק מזכך גופו לגמרי, אז נותן לו השם יתברך שרואה ומסתכל תמיד בשמו הגדול. כלומר, מה זה ויהי לי שור וחמור? יש לי השקפה אחרת, אני עכשיו רואה את העולם בצורה אחרת, אומר יעקב לעשיו. אני מבין, מביט הכל בצורה שונה. אני רואה לפניי שם השם שהולך לפניי, בכל מה שקורה, מה שעושה לי, זה שם השם. כמו שהוא ממשיך, כן. והשם ההוויה ברוך הוא הולך לפניי תמיד, וזהו ויהי לי שור, דהיינו. מדרגה עליונה הנעל היה לי ממילא בחסד השם יתברך שמו. וחמור רמז שגם גוף החומר נזדקך היטב. אז אם אנחנו מבינים שזה משהו אחר לגמרי, אז כשאנחנו קוראים בחומש ויהי לי שור וחמור, או ששור שנגח את פרה, שם אומרים את זה בגמרא, או שור מועד, או שור כזה, אנחנו יכולים להבין את זה בכל הרובדים בבת אחת. וזה בעצם האופן איך אנחנו מעבירים את העומק של התורה לדורות הבאים, בלי לפגוע, כי האדם הפשוט הוא יקרא ויגיד, כן, שור הוא היה קנה שם בעל חיים. וכמה שאתה יותר עמוק, אתה תבין יותר ויותר ויותר ויותר.
כן. אתה מבין ששור זה שור בלבד, זה צמצמת את העולם. יכולנו להסתכל על רק בהסתכלות הכוללת יותר, שכוללת את הכל.
כן, בשביל הסתכלות כוללת יותר, בשביל זה צריך ללמוד. ואם אדם לא לומד, אז הוא קולט רק ברובד אחת. בלבד. כן, נכון. לא, אמרתי שזה הסתירו. עכשיו לא, עכשיו אנחנו פותחים יסודות התורה ושכולם ילמדו וידעו ובשביל זה השיעור הזה, על זה השיעור. בסדר, עד כאן מובן? יופי. עכשיו, מפה אנחנו יכולים להבין עוד עיקרון מסוים. העיקרון הזה עומד ש... שגם כשאנחנו לומדים גמרא, נגיד דפי מקורות יש שם אולי בכניסה או משהו, פה יש, כן. כשאנחנו לומדים גמרא, אז יש איזשהם סיטואציות כאלה שחזל מדברים עם זה כך וכך, ויש שם כל מיני ניתוחים. אבל אם אתה שואל את עצמך, באמת, באמת, זה מה שיש להם מה לומר לי כשהם מספרים לנגיד שתיים אוחזים בתלית. ניקח את הגמרא, כן, בבא מציעא, נפתחת ככה. אוקיי, אז אנחנו יודעים שכל אחד אומר, זה שלי, כולה שלי וזה כולה שלי, כל אחד נשבע שאין לו פחות מחצי ויחלוקו. בסופו של דבר, כן, זה מה שהוא עושה. עכשיו, תראו לעצמכם ש, שגם במזמביק, מצאו את הטלית. מה זה טלית? טלית זה יכול להיות שזה ג'קט, זה מכנסיים, צוודר, נכון? שני מזמביקים מצאו במזמביק צוודר. זה אומר, אני מצאתי, אומר, אני מצאתי, זה אומר, גובו ג'וג'ו, זה אומר, גובו ג'וג'ו. מה הם יעשו בסופו של דבר, כשהם כבר ניסו, דורות הקודמים, להרוג אחד את השני, לאכול אחד את השני, לחתוך וזה, זה, זה. כבר, אנחנו כבר, מה הם יעשו? יחלוקו. אז מה עכשיו אני צריך את רבי יוסי ורבי יהושע, שיבוא להגיד לי ככה, ודעה כזאת, ודעה כזאת, וזה, ואתם יודעים מה זה, שניים אוחזים בתלית, יש לי ספר בבית, שאוצר החוכמה הוציאו אותו, כדי להראות מה זה, מה יש שם אצלם באוצר. אז ספר כזה עווה, כולו, כולו, רק על, על המשנה הזאת אחת, שניים אוחזים בתלית. מה יש לך כל כך הרבה לכתוב, אם זה סך הכל לדעת, אוקיי. ואתם יודעים מה הגודל של תלית שם? מי שלמד את הסוגיה, בסופו של דבר הוא מבין שהגודל של תלית זה גימל על גימל. זאת אומרת, חתיכת בד כזאת, כן, הם עומדים ו... ואנחנו 2000 שנה יושבים ולומדים את זה, ולא... מה לעשות עם החתיכת סמרטוט אחת? ברור שזה לא כל הסיפור. ברור שמשהו עומד מאחורי זה. ואכן, אומר מהר"ל כזה דבר. הוא אומר, תורה אף פעם לא באה לספר לך משהו שהיה. כמו שכתוב שם על אברהם אבינו שהוא יצא מאור כסדים והלך שם... והגיע חרנה ויצא ואחר כך הגיע משם לבר שבע. וכמו שמסופר שם על שים הסוף נפתח וירד מן וכל זה. הם לא באים לספר לנו על דברי הימים. הם לא באים לספר אינפורמציה, היסטוריה. תורה לא נועדה לזה. תורה תמיד מדברת אך ורק על מהות העניינים, לא מה קרה, אלא מה קרה באמת. לא מה התרחש שם, אלא מה מהות של משהו שהתרחש. אז לכן לפעמים היא אומרת את זה בצורה כזאת, בצורה כזאת, אבל תמיד על מהות, לא על ההיסטוריה של מה שקרה. לא דיווח. וגם חז"ל, הם אף פעם לא מדברים על, טוב, צריך תכלס לדעת מה אנחנו שם עושים, יש שם, יודע, שכחו את כיכרות של נחתום, אז אתה מצאת בכיכרות של נחתום, האם אתה צריך להכריז, לא צריך להכריז, לא, לא, לא. תורה, במזמביק יכולים להסתדר לא פחות מאיתנו. הם תמיד אומרים משהו מהות של דבר, כל מעבר. תסתכלו אצלכם במקור 2, אומר מהר"ל. לא באו חכמים לדבר מן הסיבה הטבעית, כי קטון ופחות הסיבה הטבעית. כי דבר זה יאות לחכמי הטבע או לרופאים, לא לחכמים. כשהם אומרים שם איזשהו שם, במסכת שבת יש כזה, או בגיטין יש שם כל מיני רפואות, מה צריך לעשות, וצריך שם לעשות ככה וככה וככה, הם לא מתכוונים באופן שככה צריך לרפות. אלא תמיד מאחורי זה יש רעיונות, יש סודות, יש דברים שמסתתרים מאחורי מה שכתוב, לא מה שכתוב. אבל הם, זכרם לברכה, דיברו מן הסיבה שמחייב הטבע. והמכחיש דבר זה, מכחיש אמונה והתורה. וכולי, כן, זה כל המערכה. כלומר, כל דברי תורה, כל דברי חכמים, יש עיקרון מסוים שרמב״ם קורא לו תפוחי זהב במשקיות הכסף. מה זה הדבר הזה? הוא אומר, כמו שיש תכשיט, שאתה רואה תכשיט שהוא עשוי, זה חתיכת, כמו צורה של תפוח, כאילו זה תפוח, עשוי מזהב, זהב טהור. והוא עטוף בתחרה של כסף. אז כשאתה מסתכל עליו מבחוץ, אתה רואה שהוא עשוי מכסף. וכשאתה מקרב אותו אליך, אתה רואה שיש שם בפנים זהב. אז זה נקרא תפוחי זהב במשקיות הכסף. אז הוא אומר, ככה צריכים להיראות כל דברי תורה. אתה מסתכל ואתה רואה שיש בזה משהו כתוב, שם מוסבר לך איך לעשות ככה, איך צריכים לכבד, ואהבת לך כמוך, ולעזור לחמור שונאיך, ואיך צריך לתת תרומות ומעשרות, וכל זה כתוב, נכון. אבל זה משקיעות הכסף. זה רק רובד חיצוני. יש משהו יותר פנימי שעומד מאחורי זה. תסתכלו, רמב״ם אומר, מקור 3. אמר חכם, תפוחי זהב ומשקיעות הכסף, דבר דבור על אפניו. שיש לו נגלה וניסתר. צריך שיהיה נגלה טוב ככסף, וצריך שיהיה תוכו טוב מנגלהו, עד שיהיה תוכן בערך אל כליו כזהב אצל כסף. זאת השיטה. ואנחנו זוכרים, צריך כל הזמן להחזיק את זה בראש, שמה שאנחנו לומדים, אתם מבינים, לא ייתכן שמדען גדול, יודע, שם איזה מתמטיקאי גדול, יש מתמטיקאי, פתאום הוא יבוא לבית ספר, לכיתה ו', ללמד שם משוואה עם נעלם אחת. זה לא יכול להיות. מספיק מורה לכיתה ו' שילמד עם משוואה הזאת. ואם אנרי פואנקרה היה אחת המתמטיקאים הגדולים, או היה שם קורט גיודל, פתאום בא ומסביר לך משהו, אז אתה מבין שיש שם משהו עצום שהוא מסביר, לא שהדברים פשוטים. כך אומר בעצם הרב קוק, תסתכלו, מקור 2א. אין זה כלל עיקר של תורה לספר לנו עובדות פשוטות ומעשים שהיו. אבל כתוב לנו שיעבדו את ישראל שם במצרים, והם ירדו, והנה יוסף היה מתגלה להם כמו זה, כאילו, לא, תורה לא באה לספר את זה. זה משהו עצום. תורה זה משהו ענק. אלוקי. מה אכפת לי שהיה שם מישהו, יוסף, לפני 4,000 שנה, ושם אותו בבור במצרים? אז מה, למה, יש הרבה דברים שקרו מעניינים בחיים. כשתורה מספרת לנו על יוסף, יש בזה עוד רובד ועוד 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 ועוד. אז תשימו לב לביטוי הזה, 2א. אין זה כלל עיקר של תורה לספר לנו עובדות פשוטות ומעשים שהיו. עיקר הוא התוך. ההסברה הפנימית שבעניינים. וזה יתרומם עוד יותר בכל מקום שנמצא כוח סותר. שאנו מתודדים להתגבר על ידו. כשיש משהו מתנגד, אוקיי, שם יש, תמיד תורה משהו רומזת. אז זה מה שהרב קוק כותב פה, אגרות. ואותו דבר גם, אותו דבר גם חכמים, הם הבינו שהם לא רוצים שאנשים פשוטים ידעו וזה יזיק להם בהבנות שלהם. תסתכלו מקור 4, אומר מהר"ל, אין ראוי שיהיה דברי תורה שהם דברי חוכמה ביד כסיל, שכל אחד יאמר אני כמותך. ודבר זה התבאר בחיבור באר הגולה, שזהו הסיבה שהעלימו חכמים דבריהם בכמה מקומות וכו'. כן? זאת אומרת, הוא אומר פה בפירוש שחכמים העלימו, כי כל אחד יכול לבוא ולהגיד את השטויות. אז לכן אנחנו עכשיו מבינים שאנחנו לומדים דברי, נגיד, דברי גמרא, אנחנו לומדים דברי אלוקים חיים. זה לא, טוב, זה, מה לעשות בסופו של דבר שם, כשיש חצר של תרי יתמי, צריך, יש דלת על דלת, אז זה צריך איכשהו לחלוק, אז יש שם, נעשה איזו מחיצה. לא, הם תמיד, תמיד מדברים משהו עמוק. למה? כי הם קיבלו, אולי ככה, כדי להסביר לכם את העיקרון הזה, אני אתן לכם דוגמה. תארו לעצמכם שיש סופר סתם, שיושב, כותב ספרי תורה, תפילין, מזוזות, בא אליו נכד, ושואל אותו, סבא, מה זה תורה שבעל פה? סבא לוקח תורה שבכתב, תנ"ך, ואומר, אתה רואה? זה נקרא תורה שבכתב. קדוש ברוך הוא ודרך נביאים כתב את זה. ויש כאן הרבה דברים שאנחנו לא מבינים מה זה. למשל, מה זה תותפות? כתוב תותפות בין עיניך. מה זה? זה כאלה טיפות לטפטף בין עיניך, כי כתוב תותפות בין עיניך? או, כן, אבל זה תפילין, אבל איך הם יודעים שזה תפילין? כתוב תותפות בין עיניך, טיפות, טיפות כאלה, כמו אצל בהודו, שמים כזה אדום, כזה, נכון? אז יהיו לך תותפות בין עיניך. איך הם יודעים שתפילין צריכים להיות מרובעות, או צריכים להיות בצבע שחור וכל זה? אז בשביל זה באו תלמידי חכמים, כמו רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי טרפון, הם ישבו, למדו, הבינו, והם אמרו שהתוטפות זה תפילין, זה צריך להיות רצועות, כך וכך, בצבע כזה. וכתוב פה שצריך להיות לבנות סוכה, אבל לא כתוב מה זה סוכה. אז עכשיו מגיע רבי עקיבא ורבי אליעזר, מה זה, אומרים מה זה סוכה, אחת אומר נאי כבוד, אחת אומר זה סוכה, והגיעו למסקנה משהו וזה, ועכשיו אנחנו בונים סוכה. זה מה שהם דיברו בינם בעצמם, להסביר את התורה, זה נקרא תורה שבעל פה. הבנת? ילד אומר, הבנתי. סבא, אתה אפיקורס. ההסבר, מה שהסבא נתן, זה הסבר של אפיקורס. למה? כיוון ש... מה? או, נשמע טוב, לכן באתי. תורה שבעל פה זה לא הסבר לתורה שבכתב. תורה שבעל פה לא המציא את זה, לא אמרו את זה רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי עקיבא ורבי יוחנן בן זכאי וכו'. לא. זה קדוש ברוך הוא נתן לנו בהר סיני תורה שבעל פה. הוא נתן תורה שבכתב, ואתם מבינים שתורה שבכתב זה לא היה חומש, נכון? אין דעה כזאת שהוא נתן למשה רבנו בהר סיני תורה שבכתב. יש דעה שאומרת עשרת הדיברות, יש דעה שאומרת שהוא נתן לו עקרונות מסוימים, עם פרטיהם, אבל חומש משה כתב במשך 40 שנה במדבר. לא קיבל את זה מהשם התברך, קיבל לוחות הברית, אבל לא חומש. הכתיב במעמד באוהל מועד במשך 40 שנה. לא בהר סיני.
אוקיי, אבל כל פסוק שבי פסוק זה נאמר מפי הקדוש ברוך הוא.
מפי הגבורה למשה רבנו, לא בהר סיני. באוהל מועד במשך 40 שנה. לא בבת אחת. שלב אחרי שלב. נכון? מבינים את זה. אחרת, לא היה מצב כזה שבנות צלופחד באות ואומרות, גם לנו מגיע שם זה, אז הוא אומר, טוב, בסדר, תכף אני אסתכל מה כתוב שם. או בני גד בני ראובן, או משהו כזה. נכון? לא, לא. הוא... או עם מקושש, או עם המקלל, אותו דבר. משה לא יודע מה לעשות. זה שהוא לא יודע מה לעשות, זה אומר שאין לו לאן לסכל, אין לו ספר לראות. הקדוש ברוך הוא אומר לו. ואז הוא כותב את זה, מה שהשם אמר. אתם מבינים? זאת אומרת, משה ראה שבאו שם בנות צלופחד, והוא לא חזר לאוהל מועד וכתב באו בנות צלופחד, אלא הקדוש ברוך הוא אמר לו, את זה תכתוב, ותכתוב כך וכך וככה. לא שמשה ראה, ומה שהיה שם הוא רשם, כמו היסטוריון. נכון, אז השם אמר לו, מה היה? מבינים, נכון? אותו דבר גם, משה, אז מה משה קיבל בסיני? הוא קיבל תורה מסיני, אבל הוא קיבל את העקרונות של התורה. וככה גם הוא קיבל עקרונות של תורה שבעל פה. בבת אחת, בשניהם הוא קיבל בו בזמן. תורה שבכתב ותורה שבעל פה באותו זמן. וכמו שזה מפי הגבורה, גם תורה שבעל פה מפי הגבורה. ואחר כך, עקרונות הללו הוא העביר ליהושע וישוע לזקנים, זקנים לנביאים וכו' וכו', וזה הגיע עד, נגיד, את הלל ושמי, ורבי יוחנן וריש לקיש וכו' וכו', זה התגלגל, ואז כשהם דנים במחלוקות, הם מסתמכים על מה שקיבלו בסיני. זה לא דעותיהם. זה לא מה שככה, ככה הוא חושב. נגיד שם, אני יודע, מחלוקת עם מוסיף והולך או פוחד והולך, נגיד, בין בית שמי ובית הלל. על מה הם מבוססים? ככה אני חושב. לא, לא ככה אני חושב. זה הבדל, אתם יודעים, נגיד, יש מחלוקות בין אריסטו ואפלטון. יש תמונה מפורסמת שצייר אותה רפאל ברנסנס, בתקופת הרנסנס. שם רואים את אריסטו, עומד, הוא צעיר יותר, אפלטון היה מורה שלו, הוא יותר מבוגר. אפלטון מצביע לשמיים, ואריסטו עם יד על הרצפה, ככה אומר, הכל בארץ. כן? אז יש שתי אסכולות, שתי שיטות בפילוסופיה, שהמטריאליסטי יותר, יותר חומרני כמו אריסטו, יותר רציונלי, ויותר רוחני, אידיאליסטי כמו אפלטון. אז מאיפה אריסטו ידע מה שהוא ידע? כך הוא חשב. מאיפה אפלטון ידע? נכון, הם למדו מסוקרטס וכו', וכן, אבל מה בסופו של דבר? זו דעתו. אתם יודעים, זה ככה אני חושב. וזה, זאת שיטה בפילוסופיה. אנחנו לא חושבים ככה. אנחנו מנסים לומר רק אותם הדברים שאנחנו קיבלנו אותם מפי הגבורה בעצם. השנייה, תכף אני אתייחס לזה, כן? אני רק אומר, מה העיקרון? העיקרון הוא זה שמשה קיבל מפי הגבורה בסיני, מסר ליהושע ויהושע, וככה הם מסרו את זה להלאה, עד ימינו. וכל תלמיד חכם, הוא מבסס את דעותיו על מה שהוא קיבל בדורות הקודמים. ועל פי אותם העקרונות. עוד מעט אני אסביר לכם למה יש מחלוקות, אבל קודם כל, זה לא דעתי. נגיד, מה שאני עכשיו אומר לכם, מה שאנחנו עכשיו יושבים ומדברים, אני לא אומר לכם מה אני חושב, אלא אני אומר לכם מה שאני למדתי מרבותיי, שזה מבוסס על דברי רב קוק, מהר"ל, רמב"ם וגמרות, ואת זה אני מנסה להגיד לכם. לא מה שאני חושב. זה הבדל בין לימוד תורה ולימוד פילוסופיה. אולי אני אשאל אתכם שאלה נוספת. נגיד, אם אני אשאל אתכם, תגיד לי, מאיזה חומר צריך לעשות בגד של אסטרונאוט שירד, נגיד שם, בירח, מסביב על ירח. איזה חומר? ניילון, בד? כן, כן, אני אומר, איך הוא נקרא החומר הזה? יש לכם דעות? או כנף של מטוס F-15FB? מאיזה חומר? מה, אין לכם דעה משלכם? אתה אומר, אלומיניום, הוא אומר בטח בדיקט, וזה, או, כן, יש לו, וזה, אני שמעתי שזה עושים מבד. בד שעבר הרבה עיבודים, זה בד. כי אם זה אלומיניום, הוא כבד מדי, והוא נרבה, ממה עושים? איך, אין לך דעה? מה הבעיה שיהיה לך דעה? נכון, אני לא מומחה, אבל אני חושב שאם תשאל אותי, אני אגיד לך, תעשה איזה מדיקט בחייך, תאמין לי.
תלמד אם אני אלמד את זה.
לא, אם אתה תלמד, אתה תהיה מומחה, אז יהיה לך דעה. לא, בסדר, אבל אז יש לך דעה, יכולה להיות דעה. אבל אם אתה לא מומחה, על מה הדעה, מבוססת דעה שלך? ככה נראה לי. או שפעם ראיתי ש... כאילו, אני גם ראיתי בד כזה בחנות, גם בצבע כסף כזה, אני חושב שזה מזין, כדאי לעשות את זה. לא. אז ככה זה גם, אין לי דעה מה נכון לעשות בתורה. או, נכון, נכון. לכן, אני, אין כמעט שום שיעור בחיי שאני מעביר אותו בלי דף כזה. כל מה שאני אומר, זה צריך להיות איפה זה כתוב. פה, פה, פה. פשוט לא תמיד אנחנו קוראים, לא תמיד למדנו את זה באגרא, או ב... כמו שעכשיו ראינו ברבי אלימלך מליז'נסק וכל זה. בסדר, אתה לא למדת, בסדר, אתה, יש לך עוד הרבה זמן, תלמד, בסוף גם אתה תדע. אבל זה תמיד מישהו אומר את זה, זה לא דעותיי. זה לא מה שאני חושב. כל רב שהוא באמת רב, תלמיד חכם, אז הוא יודע שהוא מבסס דבריו על משהו שהוא קיבל. אחרת זה פילוסופיה או ספרות. רק שנייה. מבינים, זה עיקרון מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא לומדים מה שנראה לי. אז למה, אז כן, אולי לפני המחלוקות. אני עכשיו מסביר לכם כעיקרון, שזה עובר מרב לתלמיד, זה תמיד מקור. תסתכלו בספרים של הרב עובדיה, זה דוגמה קלאסית, בשבילי זה מאוד, מאוד בולט. יש לו שם, בהתחלה הוא כותב שם כמה מילים הלכות שלו, ואחר כך ארוך, 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 שם שליש, שני שליש של דף, זה מקורות, מאיפה הוא יודע. ומי אמר ככה, ומי אמר ככה, ויש דעות שונות, ויש ככה, וזה, זה, 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 הסברים, פום. הוא עצמו אומר שם שתי שורות. אבל גאונות שלו, בזה שהוא יודע כל מי שאמר משהו אחר, וכל מה ששייך לתחום הזה, ובעניין הזה, הוא מביא אותו לשם. ככה לומדים תורה, וככה מלמדים. אז מה שאתם עכשיו שומעים, אתם שומעים עכשיו ישר מן התנור, כן? ישר מהר סיני, עובר דרך כל הדורות עד ימינו. אחרת זה לא תורה, זה ספרות. עכשיו, איך יכול להיות שעל אותו עיקרון יש דעות שונות? אז זה פירוש של כל אחד מהם של אותו עיקרון שמשה קיבל בהר סיני. למשל, נגיד על בורא מעורי האש. אז מעורי האש, אנחנו אומרים שם במוצאי שבת על מעורי האש. בית שמאי אומרים מאור האש. מאור, אז זה בייחוד בלשון אחת. מעור יחיד, מעורי רבים. בית הלל מסבירים, אבל אתה רואה שיש בזה הרבה גוונים של האש. כמו שרש"י שם מסביר במקום, יש ירוקה, יש לבנה, יש כתומה, יש שחורה, אפילו שם יש כל מיני סוגים של אש. אז מה, בית שמאי לא ראו שיש בזה הרבה גוונים? הם ראו את זה לעבוד בחיים שלהם. ובית הלל, הם לא ראו שזה להבה אחת בסך הכל? ראו, ודאי ראו. אז למה הם חולקים? הם חולקים מה הדבר, מה הרעיון שעומד מאחורי זה. אחת אומר, רעיון הוא זה שיש הרבה גוונים, ובסופו של דבר יש משהו, אחדות של כל הגוונים. וזה בית שמאי. בית הלל אומרים להפך, יש אחדות, אבל היא מתגלה בצורה רבגונית. שניהם יודעים שיש אחדות, זה אותו עיקרון. עכשיו שאלה איך זה מתגלה. אז הם אומרים זה ככה, וזה אומרים ככה. זה מחלוקת. לא מחלוקת מי צודק, אלא איך אתה מיישם אותו עיקרון שמשה רבנו קיבל בהר סיני. ואם אתה חושב שדברי חז"ל, זאת יצירתם של תלמידי חכמים, אז זה נקרא להיות אפיקורס. להיות כופר. אומר על זה רמב״ם, תסתכלו, מקור חמש. עוד שנייה, שנייה אחת. תסתכלו, מקור חמש. כתבי קודש כולם, ופרשיהם, ופירושיהם, וביוריהם, אסור לשורפם, או לאבדם ביד. ואבדם ביד מכין אותו, מכת מרדות. במה דברים אמורים? בכתבי קודש שכתבם ישראל בקדושה. אבל אפיקורס ישראל שכתב ספר תורה, שורפים אותו עם הזכרות שבו. מפני שאינו מאמין בקדושת השם ולא כתבם וכו' וכו'. מסביר את זה דורשי צלח, שהאפיקורס זה מי שמפקפק בדברי חזל, שזה לא משמיים. וכך גם בישות יהודה יעלה. זאת אומרת, העיקרון הוא שאנחנו זוכרים שהתורה בעל פה ניתנה בהר סיני, כמו שאומר רש"י, מקור 6. והתורות, אחת בכתב, אחת בעל פה, מגיד שכולם ניתנו למשה בסיני. עכשיו, אדם שלא מבין את הדבר הזה, אז יש ביטוי מאוד מאוד חזק אצל חז"ל, הם אומרים, מי שלא קולט את זה, אין לו חלק לעולם הבא. זה ביטוי חריף. מה זה אין לו חלק לעולם הבא? מישהו שותף, זהו, סתם, אין לו חלק לעולם הבא. למה? למה זה כל כך חריף? אומרים, כי זה לא בגלל שנותנים לו עונש, אלא בגלל שתורה נועדה להביא את האדם למדרגה אחרת של מציאות. אנחנו לא סתם יושבים פה ולומדים כמו שלומדים עכשיו את אנתרופולוגיה או את אתנוגרפיה שם. אוקיי, בדברים מעניינים, מה שהיה שם לעמים הקודמים בתקופות לפני 2000 שנה שם, אנחנו נלמד איך היה בנוי החיים של צ'ינגיס חאן. זה לא. אנחנו, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו בעצם חודרים, עוברים למציאות אחרת, מציאות של עולם הבא. מה שנקרא עולם הבא. זה לא, אנחנו כבר למדנו פה, שעולם הבא זה לא איזשהו מקום ששם מסתובבים שם בגן עדן. זה קליטה אחרת של מציאות, זה לחיות אחרת את המציאות. ואז, אם אתה לומד את זה נכון, אז אתה עובר לעולם הבא. ומי שלא לומד נכון, מי שלא יודע את זה, אז הוא חי פה בעולם הזה. הוא דורג על פרנסה, הוא דורג על הדברים טובים, נחמדים, וסתם, חי, סתם, נחמד. אבל התורה לא עושה אותך שאתה חי סתם, אלא היא מעבירה אותך למציאות אחרת. ומי שלא קולט את זה, אז התורה לא מעבירה אותו למציאות אחרת, וזה נקרא שאין לו חלק לעולם הבא. שהוא, זה כמו שאנחנו אומרים, שאנשים שהם אומרים את זה בתהילים, כמוהם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם, כן? שמישהו שמאמין בפסל ותמונה. אז אנחנו לא מקללים אותם, אנחנו רק אומרים שמישהו שהוא חי על פי תפיסות עולם מגושמות של עבודה זרה, הם יהיו כמוהם, פה להם ולא ידבר, עיניים לא, לא יראו, אוזניים לא ישמעו, כאילו הם יהיו כמוהם, הם יהיו אטומים. זה לא כללה, זה פשוט, זה מה שיהיה להם. אז ככה זה גם מי שלא לומד תורה בצורה נכונה, זה לא מעביר אותו לשם. אומר על זה מהר"ל, הוא מביא קטע מתיקוני זוהר. הוא מביא את זה במקור 7 אצלכם, תסתכלו. אומר ככה, כל מילין דאורייתא מילין אלאין ורזין אלאין. כל המילים של תורה הם סודות עליונים ודברים נשגבים. תחה זי אלמא אלה ואלמא תתה בחד מתקלו יתקלו. ואתם תראו, כלומר, בוא תראה שיש עולם עליון ועולם תחתון, הם זה לעומת זה שקולים. ישראל לתתה מלכי אלאי לאלה, ישראל למטה, מלאכים למעלה, מלאכי אלה כתיב בהוא, עושה מלאכה ורוחות, היי באתר אלה, בשעת הדנחתין לתתף על גב דנחתין, מתלבשי בלבושי דעל אלמה, מלאכים מעולם העליון, כשהם באים לעולם שלנו, הם מתלבשים בלבוש של עולם שלנו, ואילו מתלבשים בלבוש של כגון דאי אלמא, לא יקלין למיקום באי אלמא ולא סביל לאון אלמא, חייבים להתלבש בלי לבוש, הם לא יוכלו העולם לא יכול לסבול את הדבר הזה, והוא נשרף מיד, והיא במלאכי כך, אורייתא דיברה הוא להוא, וברא לעלמין כל הוא, וקיימין בגינה, על אחת כמה וכמה, אז אותו דבר, אם זה מדבר ככה על מלאכים, אז אחת כמה וכמה זה תורה עצמה, שהיא ברא את, שעל ידה נבראו מלאכים וכל העולם כולו. כיוון דנחתת באי אלם, בגלל שתורה מופיעה בעולם שלנו, איב לב מתלבשי בהני לבושי דאי אלמה, לא יחלין אלמה לסבול, תורה חייבת להתלבש בלבוש של עולם שלנו. ומהו הלבוש של עולם שלנו, של תורה בעולם שלנו? סיפור של תורה על אברהם אבינו שהוא יצא מאור כסדים, וסיפור של משה רבנו שהוא ראה הסנה בוער, וסיפור שמסופר לנו שם אנחנו זזנו עם המשכן במדבר, והיו שם קרובים, והיו שם ארון הברית, כל הסיפורים הללו, זה לבוש של תורה, זה לא תורה עצמה. זה ביטוי של תורה. תורה עצמה נשגבה עליונה, שהיא מסתתרת מאחורי הלבושים הללו. ממשיך מהר"ל פה, מביא את הציטוט. ועל דהה אי סיפורה דאורייתא, לבושי דאורייתא איהו. ועכשיו באה פסקה הכי חריפה, כואבת. ומאן דחשיב, האי לבושי, איהו, אורייתא ממש, מי שחושב שלא, זה מה שכתוב פה בתורה, תורה הקדושה, תורה, מה שכתוב, זה התורה עצמה, זה לא רק לבוש, אלא זה תורה עצמה, מי שחושב ככה, ולא מילה אחרה, ולא דבר אחר, טיפח רוחי ולא יהיה לי חולקה באלמא דעתי. בגין כך אמר דוד, גל עיניי והביט על נפלאות מתורתך. עכשיו, לסיכום, אני אספר לכם חוויה אישית פרטית שלי, איך פעם פגשתי משהו, אני רק מסתכל פה אם יש לי פה משהו להראות לכם. לא מוצא, טוב, בסדר, אבל אתם תבינו גם ככה. לפני 40 שנה בערך, אני פעם ראשונה, התחלתי ללמוד גמרא. הגעתי לכולל בחיפה, נקרא צרור המור, ככה היה שם כולל כזה, של מרכז הרב. ובאתי, שאלתי מה אתם לומדים פה, הסבירו לי, טלטה. אמרתי, מה עכשיו אתם לומדים? אומרים, אנחנו לומדים מסכת ביצה. אמרתי, מה זאת אומרת? אומרת, מסכת ביצה, זה חלק מהגמרא. ואומרים לי, ספר, זה מה שחיפשתי, להראות לכם את זה. אמרתי, מה? ספר שלם על ביצה? אמרו, לא, יש שם דברים אחרים, אבל זה ככה נקרא. אמרתי, וואו, מה זה? ביצה זה כאילו, זה דבר שהוא חסר משמעות. יש, כמו שבעברית אומרים, קליפת שום, אז ככה בתרבות הכללית יש ביטוי כזה ש... קליפת ביצה, זה משהו שהוא לא שווה כלום. יש סיפור אצל ג'ונתן סוויף על גוליבר, ששם עושים מלחמות על הביצה, איך לשבור ביצה, באיזה צורה. זה כזה, מה זה? זה סמל של שטויות. אתם מתעסקים פה שנה שלמה, לומדים שנה, כן, שנה לומדים על ביצה, ואז חשבתי לעצמי, לא יכול להיות שזה, הרי עם ישראל הוא עם חכם. אז למה? למה הם עושים את זה? וחשבתי, חשבתי, חשבתי, ולמדתי עוד קצת, הסבירו לי מה, ביצה שנולדה ביום טוב, זה מה שאצלכם מופיע, מקור 10, כן? ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים, תאכל, בית הלל אומרים, לא תאכל. גמרא אומרת, במה עסקינן? היא אילמה בתרנגולת עומדת לאכילה, מה היא טעמי דבית הלל? כן, וכולי. אז זה אוכל שנפרש, וככה, ושם גם כתוב שזה בא בעצם, מדובר על ביצן שנולדה, אחת הדעות שם זה יוצא בסוף, שזה בראש השנה. בראש השנה. אז חשבתי, פתאום אני הבנתי מכל מה שלמדתי שם, הבנתי שזה בעצם, הם לא מדברים על ביצה. ביצה זה סמל למשהו אחר לגמרי. למה? זה סמל לפוטנציאל. ביצה שהיא, אפשר לאכול אותה עם, חלב. זאת אומרת, זה עוד לא תרנגול. וזה כבר לא כלום. אתה צריך לברך עליה. ביצה זה מצב ביניים, זה מעבר מכלום למשהו אחר. זה מין מטמורפוזה, משהו שעובר שינוי עצום. אז מי זאת אותה ביצה, מי זה שהוא אותו פוטנציאל שיוצא, הולך ומתגלה בפועל בראש השנה, שנולד בראש השנה? האדם. האדם הוא הביצה. העולם כולו זה הביצה. אני הביצה, אני הפוטנציאל, אני עצמי. תהליך שהולך ומתגלה יותר ויותר בחיים. אז בעצם יש כאן משהו אחר שעומד מאחורי זה. ואם חז"ל, כשהם דיברו ברובד מסוים, אוקיי, נכון, אז עכשיו אנחנו נדע, צריך לדעת מה עושים אם נולד ביום טוב. אבל ברור שמאחורי זה יש עוד ועוד ועוד עולמות. וכשאנחנו באים ללמוד גמרא, אנחנו צריכים ללמוד את זה כמה מקסימום שאתה יכול. ותמיד לחפש משהו שלא מה כתוב, אלא מה עומד מאחורי מה שכתוב. מה שכתוב אתה תקלוט את זה תוך שנה, שנתיים, תדע את זה, תבין את זה פשוט. אבל תמיד יש משהו אחר שמסתתר מאחורי כל הסוגיות שלנו. אז מה שאני חשבתי, אולי אנחנו נקדיש כמה שיעורים הבאים לכמה דוגמאות כאלה, ניקח כמה סוגיות שנלמד את זה באופן בפשט, כאילו של מה שגמרא אומרת, ואחר כך ננסה להבין את זה עומק שכתוב שם. ואתם תראו שזה, יש עולם אחר, יש מדרגות אחרות של הלימוד גמרא. ובעזרת השם אנחנו מקווה שזה יחכים אותם. טוב, נעצור כאן.